שלום, ערב טוב, ברשות הרב. הפרשה מספרת על התקדמותם של ישראל וסיום ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ ישראל, והיא מתארת את כיבוש ארץ סיחון. והתורה עושה את החשבון איך ניתן היה לישראל לכבוש את העיר של סיחון מלך האמורי. חשבון, הרי היא הייתה עיר של מואב, אבל משום שהייתה מלחמה בין מלך האמורי למלך מואב, ומלך סיחון כבש את חשבון, על כן התאפשר הלכתית לעם ישראל לכבוש את המקום. והתורה על אותה מלחמה של סיחון במואב אומרת, על כן על אותה מלחמה יאמרו המושלים, שזה בלעם ובאור, בואו חשבון, תבואו ותכבשו את העיר חשבון, תיבנה ותיכונן ותהפוך להיות עיר סיחון, ואז הדבר יאפשר לישראל לכבוש אותה. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ח מביאה דרשה על הפסוק הזה, על כן יאמרו המושלים. והגמרא עוברת מסוגיית כיבוש ארץ ישראל לאיזהו גיבור הכובש את יצרו. הגמרא רואה קשר בין היכולת להילחם בגבורה על ארץ ישראל לבין היכולת של האדם להילחם בתוכו, להבחין באפשרות של הרע ולחסום אותה. מהו זה שכתוב על כן יאמרו המושלים? המושלים זה הצדיקים. אלו המושלים ביצרם. ומה הם אומרים? מה יש לצדיקים להדריך אותנו? הם אומרים לנו, בואו חשבון. בואו ונחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והגמרא ממשיכה לדרוש את הפסוקים, אבל לא כרגע, נמשיך בדבר הזה. המאמר הזה של חז"ל מופיע במסילת ישרים בפרק ג', כאשר הוא מתאר לנו, מסביר לנו את חלקי הזהירות, שהזהירות על רגל אחת היא הרצון לפקח, להשקיף על עניינו של האדם. הוא מביא את הגמרא הזאת, והוא כותב כך, וחכמים, זיכרונם לברכה, הורונו בפירוש את צורך החשבון הזה. בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. אומר המסילת ישרים, הגמרא מדגישה שהצדיקים אומרים לנו את ההדרכה הזאת. כי את העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה, וגם לא לראות את האמת שבעצה הזאת, אלא הצדיקים, אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. רק צדיקים שכבשו את יצרם והם שולטים על כוחותיהם, הם יכולים לתת לנו הדרכה כזאת. אבל מי שהכוחות השליליים שולטים בו, שולטים עליו, מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו, עיניו לא רואות את האמת הזאת, ואינו יכול להכירה. והנה הוא כמי שהולך בחושך, ויש בדרך מכשולות, והוא לא רואה אותם. בהמשך אומר המסילת ישרים, אותם מושלים, אותם צדיקים, הם כבר ניסו וראו, וידעו שזו לבדה הדרך האמיתית, כדי שיגיע האדם לחיים טובים. ואם כל חשיבותו של המאמר הזה, מרן הרב קוק זצ"ל, שם לב שהמאמר הזה נאמר במיקום מדויק, כותב הרב כך בפנקסי הראייה, חלק א', בואו חשבון, אמרו המושלים, היכן? מעבר לירדן, לפני כניסתנו לארץ ישראל. אז יש מקום לחשבונו של עולם. רגע לפני שאתה נכנס לארץ ישראל, כלומר, בעבודת חוץ לארץ, הדגש העיקרי הוא על המאמר הזה, החשוב הזה. תפוס את עצמך בידיים, תעשה חשבון. אתה חי טוב, אתה עושה מצוות, או חלילה עבירות, תעשה חשבון, מה משתלם יותר. אז תפקח על עצמך. אומר הרב, זה מתאים בעיקר לחוץ לארץ. שבחוץ לארץ יש לנו חיים פרטיים, אז עיקר עבודת השם בנויה על החשבונאות הפרטית. משתלם לי או לא משתלם לי? לעשות מאזן של רווח והפסד, לעשות חשבון, אני מרוויח או לא? אומר הרב, זה בעבר הירדן, לפני הכניסה לארץ ישראל. אבל יש אפשרות לעבודת השם, כשהדגש הוא הרבה יותר עליון. אבל בארץ ישראל עצמה, היא למעלה מכל חשבון, כי עם עבודת השם שמה, היא מאהבה גמורה. מפגיש אותנו הרב עם המושג עבודת השם מאהבה. יש עבודת השם שהיא על פי חשבונאות. אני ארוויח או אני לא, או אני אפסיד חלילה. אבל יש עבודת השם שהיא בלי פנקס שאני עושה לעצמי. שאני כביכול לא חושב על עצמי. שעיקר הדגש הוא עבודת השם מאהבה. על כן אומר הרב, בארץ ישראל, ודאי גם צריך לעשות חשבונות, אבל בסופו של דבר, עיקר העבודה היא מאהבה. מהי עבודת השם מאהבה? את זה מלמדנו הרמב״ם, בסוף ספר המדע, הלכות תשובה, פרק י'. אומר הרמב״ם, מי שעוסק בתורה כדי לקבל שכר, או שלא תגיע אליו פורענות, אז זה חשוב, אבל הוא עוסק בתורה שלא לשמה. כי על מי הוא חושב? על עצמו. אז כל עבודתו הרוחנית היא מתוך חשבון ומתוך ריכוז שלו בעצמו. זאת עבודה, אבל היא לא לשמה. אבל מי שעוסק בתורה, לא בגלל יראה, ולא בגלל רווח של קבלת שכר, אלא מפני אהבת השם, אהבת אדון כל הארץ, הוא עוסק בתורה לשמה. אז אסור לעסוק שלא לשמה? לא. צריך להתרגל, לצאת מהפרטיות עד שאוהבים את השם. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, כי אנחנו בני אדם. אז הואיל ואנחנו בני אדם, אז צריך בנחת, בנעימות, להתעלות במדרגות העבודה, אבל מותר, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, אבל מתוך הכוונה שבתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ואומר הרמב״ם, העבודה שלא לשמה, כדי לקבל שכר או כדי לא לקבל עונש, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. למרות שפרקטית מעשית יש היתר, אבל מבחינה תודעתית אין ראוי. למה? כי העובד מיראה הוא עובד את עצמו. הוא לא באמת עובד את השם, אבל העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות וכולי, לא מפני שום דבר. אלא כמו אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבי, לפי שלא עבד את השם אלא מאהבה. אברהם אבינו לא היה איש קטן. הוא לא עבד את השם בגלל הרווח שיהיה לאברהם אבינו מזה. הוא עבד את השם כי הוא האמין בהשם. והשם ציווה לעבוד, אז הוא עושה לכבודו של השם. הוא עובד מאהבת השם. אברהם אבינו לא אוהב את עצמו, הוא אוהב את השם. לכן, אומר הרמב״ם, ציוותה אותנו התורה, ואנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. כי יש אפשרות לעבוד את השם מיראה. אבל הציווי הוא, השאיפה היא, לאהוב את השם, ולעשות את כל המצוות מאהבת השם. וכך כותב הרב, פסקה נוספת בפנקסי הראייה, ארץ ישראל היא מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. הרי כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. השם נמצא כאן בארץ ישראל. אנחנו מחפשים אהבת השם. אז פה אנחנו נמצאים איתו. פה הרבה יותר קל לאהוב את השם. בחוץ לארץ שכינת השם לא נמצאת. היא נמצאת רק כאן. על כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאינו אלוה. וגם התפילות דרך פה, כי התפילות הן פניות אל השם, נכון? ארץ ישראל מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. על כן ההדרכה של עם השם בארצו צריכה להיות על פי דרכי האהבה. לא על פי דרך של יראת העונש, שאין ראוי להשתמש בה בקביעות. הרב לא פוסל את יראת העונש. אבל העיקר, הקבע, הוא עבודת השם מאהבה. יש באיזה מקום שהרב כותב, יראת העונש היא כלפי הגוף. ואהבת השם זה עבודת הנשמה. הגוף צריך לפעמים יראה, אבל הנשמה כולה מלאה אהבת השם. ומתוך שבארץ ישראל אנחנו מוכנים ביותר לאהבת השם. על כן, ההדרכה ששמה במרכז את יראת העונש, איננה עלולה לישא פרי כלל. ואדרבה, היא מוצאת התנגדות והתגברות מצידי צדדים. על כן, הדרך האחד המיוחד לרומם קרן ישראל בארץ ישראל, היא להרחיב את המוסר. אי אפשר שלא נחיה חיי מוסר, חיי חובות, חובת האדם בעולמו. אבל השאלה היא, מתוך מה המניע? האם אני מוסרי בגלל שאני אוהב את עצמי, או שאני מוסרי משום שאני אוהב את השם? על כן הדרך האחד המיוחד בארץ ישראל היא להרחיב את המוסר שנובע מאהבת השם יתברך ואהבת עמו וארצו, שנזכה.